ערב טוב. אנחנו התחלנו את ספר ויקרא, ספר הקורבנות, תורת כהנים. השיעור הלילולי נשמעת. שולמית יפת, בת שרה. אחד הנקודות המעניינות, יש הרבה נקודות מעניינות בפרשה, גם המסלול של הקרבת הקורבנות, מה שנקרא קורבן עולה ויורד, שבן אדם מביא קורבן לפי היכולות שלו בעצם, וגם זה עולה לריח ניחוח להשם, וגם זה עולה לריח ניחוח להשם. מעבר לזה, ישנה כאן נקודה מאוד מעניינת. כאשר אנחנו מדברים על הקרבת הקורבן, כתוב לנו, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. וכאשר אנחנו מדברים על החטא, תכף נמצא את זה, נמצא, ונפש, לא, איפה זה? כן, אני מחפש את זה. איפה זה? איפה זה? איפה זה? נפש כי תחטא בשגגה מכל מצוות השם אשר לא תעשינה ועשה אחת מהנה. ושואלים, את השאלה, למה כאשר מדובר על אדם כתוב כי יקריב, והנפש כתוב כי תחטא. עכשיו חשוב להבין מה ההבדל בין האדם לנפש. הנפש זה בעצם מדובר על הנשמה. כאן אומרים לנו, מחברים אותה למה? לחטא. ואילו את האדם, שזה כאילו היצירה הזאת של הבשר ודם, מחברים, זה אדם מן האדמה, מחברים אותו לקורבן, לקדושה. ולכאורה היה צריך להיות הפוך. אם כבר נחבר את הנפש לעניין של הקרבת הקורבן, כי מי שמקריב, החלק שמקריב את הקורבן זה בעצם הנפש, הנשמה, הקדושה, שהיא מתחרטת על המעשים. ומצד שני, כאשר מדובר על החטא, מי עושה את החטא? האדם, הבשר ודם. אז למה כתוב אדם כי יקריב ונפש כי תחטא? אז עונים ואומרים בצורה מאוד פשוטה, ישנה מחשבה, מה?
אדם.
ישנה מחשבה ש כאילו האדם הוא הבשר ודם, הוא לא כל כך מחובר לנשמה. זאת אומרת, כאילו יש שני חלקים. יש את הגוף ויש את הנשמה, ובאיזשהו מקום כאילו אפשר להפריד ביניהם. כי הרי בסופו של דבר הגוף נשאר, יפה, הגוף נשאר פה, והנשמה עולה למרומים. וגם לכתחילה, בהתחלה, הנשמה יורדת מלמעלה ומתחברת לגוף. אז אפשר לחשוב כאילו יש כאן איזשהו מין דבר שאפשר להפריד אותו, ואז יכולה לבוא טעות, ויכול לבוא העניין, כמו אותו מלך, סיפרנו את זה לא כבר כמה פעמים, שהיה לו פרדס, עם מה זה פירות, חבל על הזמן, פירות טעימים ויפים, והוא היה צריך לשים שמירה על אותו פרדס, שלא יבואו עוברי האורח ויקטפו מהפירות. עכשיו אמר לעצמו, את מי אני אשים שם?
שגם השומר לא
יכול. כן, את מי אני אשים שם? אם אני אשים שומר נורמלי, אז השומר יתפתה והוא יאכל. חשב המלך שהיה חכם ואמר, וואלה, יש לי רעיון. אני אשים שתי שומרים, אחד שלא רואה ואחד שלא הולך. עכשיו זה שלא רואה, לא רואה את הפירות ולא רואה לאן ללכת. זה שהולך, זה שלא הולך, רואה, אבל לא יכול ללכת. ממילא, אף אחד לא יוכל לקטוף את הפירות. וכך עשה. ישבו שתי השומרים. זה שרואה ולא הולך, רואה את הפירות. וואלה, איזה פירות יפים. זה שלא רואה והולך, מריח את הריח, וואלה, ריח גן עדן, חבל על הזמן. אבל מה? אני רואה, לא יכול ללכת. הוא אומר, אני הולך אבל לא רואה. אומר, אבל יש לי רעיון. אני הולך, אני ארכיב אותך על הכתפיים, אתה תהיה לי לעיניים ואני אהיה לך לרגליים, וככה נלך ונקטוף מהפירות ונאכל. וכך עשו. אכלו ואכלו ואכלו. יום אחד מגיע המלך לביקורת. וואלה, שומו שמיים ואזיני ארץ. ההוא מסתכל על הפרדס, נהיה לו שחור בעיניים. אכלו לו חצי מהפרדס. עכשיו הוא בא לשומרים, אומר, חבר'ה, מה הולך כאן? מי אכל מהפירות? אומר לו זה שרואה ולא הולך, וואלה, אני רואה את הפירות, אבל אני לא יכול להגיע אליהם. מה אתה רוצה ממני? אומר השני, אני אמנם הולך, אבל אני לא רואה את הפירות. איך אתה רוצה בכלל שאני ידע לאיזה כיוון ללכת? אבל המלך, כמו שאמרנו, לא היה טיפש. אמר להם, מה אתם חושבים שאני? טמבל. שם את הרואה על הכתפיים של ההולך, וכך שפט אותם ביחד, ותלה את שתיהם. תבוא הנשמה למרומים, יבוא הקדוש ברוך הוא, ישאל, נפש כי תחטא. תגיד, אה, נפש יכולה לחטוא? אני נשמה קדושה מלמעלה, איך אני יכולה לחטוא? יבוא לאדם, אומר האדם, מה אני בלי הנפש? עבר בוטן, אני כלום. אמר להם, מה אתם חושבים? ישים את שתיהם אחד בתוך השני, וככה ישפטו. זה נשמע מין סיפור כזה, אבל אתם לא יודעים כמה עומק יש בדברים האלה. אם בן אדם חושב לרגע, שהיצור הזה שנקרא אדם, שנברא בצלם אלוקים, זה משהו שאפשר להפריד אותו, טעות בידו. האדם הוא יצירה של בורא עולם. החיבור הזה הוא יצירה של בורא עולם. במילים אחרות, האדם, הגוף והנשמה מחוברים לעולמי עולמים. זה שעולים אחר כך למרומים ולכאורה הגוף נשאר כאן, זה במהות החיצונית של העניין. אבל גם לגוף וגם לנשמה יש חיבור, והחיבור הזה הוא חיבור עולמי. במילים פשוטות, מה זה עניין של תחיית המתים? אם אין קשר בין הגוף לנשמה, מה אכפת לנשמה מתחיית המתים בכלל? מה כל העניין הזה? אלא שחשוב להבין שאנחנו מדברים במושגים האלה, יש להם עומק. והרעיון הוא שכל העולם הזה נברא בשביל הקומבינה הזאת, מה שנקרא, של החיבור של הגוף והנשמה. של הגוף מלמטה והנשמה מלמעלה. והיות וכך, ברא הקדוש ברוך הוא בחוכמה חיבור שבעצם מחבר את שתי הדברים. והתפקיד של הנשמה, כאשר היא מחוברת לגוף, להשתלט על הגוף, ואין תירוצים. והתפקיד של הגוף, לשרת את הנשמה. ואם זה הולך הפוך, היצירה הזאת שנקראת אדם, תיתן את הדין. אחת הדוגמאות, למשל, שהרבה אנשים לא יודעים ולא חושבים על זה, חושבים ששואלים למרומים, אז בעצם כל מה שהיה כאן נגמר. אז אומרים חז"ל, שאם למשל היה בן אדם שכאן הייתה לו מידה מגונה, רעה מאוד, שממש השתלטה לו על החיים, הוא עולה עם אותה מידה גם לעולם הבא. בן אדם למשל שהיה אכול קנאה, ולכאורה מה שייך קנאה בעולמות העליונים? מה שייך קנאה בנשמה?
כן,
תודה
שיש.
מה?
אתה רואה דברים שאתה לא יכול לקבל.
אני מדבר על הנשמה שעולה למעלה.
כן.
אחרי העולם הזה.
היא רואה דברים שהיא לא יכולה להגיע אליה.
זה לא רק, זה לא רק שהיא רואה, היא עולה למעלה עם הקנאה. נקודה. זאת אומרת, זה דבר שבעצם נהיה חלק
ממנה.
בדיוק. וחשוב להבין את זה. זאת אומרת, אם בן אדם חושב שהקשר הזה הוא מין קשר כזה רופף, שזה סתם איזה מין כלי שאין לו שום משמעות, טעות. וזה בעצם מה שהתורה מנסה להגיד לנו. אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. כן, האדם צריך להגיע לדרגה כזאת שהחלק של האדם שבו, החלק מן האדמה, ירגיע לקדושה. ומצד שני, נפש כי תחטא. אם הנפש חושבת שאין לה נגיעה לחטא, אלא רק הגוף הוא זה שחטא, גם כאן טעות גדולה. כי האדם הוא נשמה וגוף. ולכן מדגישה התורה, כאילו היפוך מסוים כדי ללמדנו על העניין. עוד נקודה מאוד מעניינת שאנחנו מדברים על עניין של הקורבנות, ישנו דבר מאוד מאוד מוזר. אומרת לנו התורה, כל שעור וכל דבש לא תקטירו ממנו אישה להשם. שעור זה החלק שמחמיץ, זה חמץ, ודבש זה המתיקות, זה דרך אגב לא מדובר כאן על דבש דבורים, אלא דבש תמרים, דבש של פירות. אסור להביא זה עם הקורבן. לעומת זאת, וכל קורבן מנחתך במלח תמלח, ולא תשבית מלח ברית אלוקיך מכל מנחתך, על כל קורבנך תקריב מלח. ואנחנו היינו חושבים בדיוק הפוך. למה שלא נביא מתוק עם הקורבן, שהקורבן יהיה מתוק? למה אני חייב להביא מלח שעושה את הכל מלוח עם הקורבן? מה רוצה התורה להגיד לנו כאן? כי חשוב להבין.
זה...
מה?
מלח בתוק עם בבשר מסוכן.
מלח יותר טעים ממה?
אתה
יודע מה אתה מזכיר לי? שהילדים שלי היו קטנים, הלכתי איתם פעם למסעדה יוקרתית, נתנו לה שם עוף באגוזים ושקדים ודבש. מה זה? רצו להקיא את זה. מה זה? מה זה הדבר הזה? מתוק. אבל מצד שני זה מעדן מלחי.
יואל, תיקח אותי, אני רוצה.
לא, אני רק אומר, עניין של טעם וריח, אבל מתוק אנחנו אוהבים בחיים, לא? אתה לא אוהב מתוק?
לא בבשר.
בסולת, אתה אוהב מתוק? סולת, אכלת פעם דייסה? אתה אוכל אותה מלוכה?
אני אוכל עשיד, הוא לא אוכל
עשיד. אתה לא אוכל דייסה? אף פעם לא אוכלת דייסה? בצבא לא אוכלת דייסה בבוקר?
דייסה,
אבל
עם מלח.
דייסה עם מלח?
דיין.
טוב, שאלה לך על הבריאות. אתה לא נכנס לקטגוריה כאן. אני בדרך כלל אנשים אוהבים דייסה עם סוכר. אני מתוקה, לא אוהבים.
חזל בלשום
בני אדם, לא בלשום מלאכים. זהו, לא נכון, כן, זהו. בקיצור, אנחנו רוצים להבין. כן.
בטעים יותר,
תדע לך,
קיסקיסה זה
יותר
טעים.
זה טעים, זה מי
שקצת
שמן טוב.
אז אתה אומר שהסיבה היחידה שאסרו על ה...
רק עניין של
טעם. אתה אומר, זה אומר... במיוחד החלקים שהבן אדם לא אוכל. שיהיה.
וצ'פריך היה לובי.
כן, לובי, זהו בדיוק. האמת היא שיש כאן נקודה מאוד חשובה. יש כאן נקודה מאוד חשובה. והיות ואין לנו הרבה זמן, אז ממש בשתי דקות...
מה זה לוביה?
לא יודע, לוביה. לא, יש גם לוביה, לא יודע, לא זוכר כרגע מה זה.
שועית ירוקה.
כן, שועית ירוקה.
למד, למנר מתחלפות.
אה, כן?
למד, נמד, רש מתחלפות.
הבנתי. עכשיו, בוא נבין עכשיו בכל אופן, לאלה שכן אוהבים מתוק.
יש גם טוביה.
אבל נבין למה לא מתוק ולמה כן מלוח או מלח. המתיקות... שמדובר בה על המתוק, הדבש, מדובר על דבש פירות. באיזה שלב אני יש לי דבש מהפירות?
בסוף התאריך. זה שוב
מתבשל. שזה בעצם, מה קורה אחרי זה?
מתרקב.
ריקבון. קחו אותיות קורבן, זה אותן אותיות כמו ריקבון. אומרת התורה, קורבן זה לא סוף. להפך, זה התחלה חדשה. כאשר אתה הולך להביא בקורבן דבש שמסמל סוף וריקבון, זה לא תביא לי עם קורבן. אסור להביא קורבן עם דבר כזה. זאת אומרת שאיות והדבש של הפירות מסמל סוף של תהליך, והרי כל המטרה של הקורבן זה לתקן את הדרכים ולהתחיל דרך חדשה ולא סוף. כמו למשל, בית המקדש על ארון העדות היה שתי קרובים. קרוביה אומרים ילדים. דמות של ילדים, של תינוקות. למה תינוקות? נושאים כנפיהם למעלה. התפתחות, התעלות, לא סוף, לא שתי זקנים, אלא שתי ילדים שמסמלים התפתחות כאשר הכיוון הוא למעלה. מה זה קשור למלח? מלח, דרך אגב, מלח זה חלק מאחת מיסודות של הבריאה. זה בתוך המים יש מלח. והמים זה כמעט 70-80 אחוז, 60 אחוז מהבן אדם. ומכל הבריאה כולה. המלח לא מסריח. המלח נשאר כל הזמן במצב שלו. המלח, מי שזוכר, אף אחד לא יודע מי זוכר את זה, שלא היו מקררים. שאליתי ילד קטן, איך היו שומרים דברים? ממליכים אותם. זאת אומרת, מלח משמר. מלח הוא ברית עולם. ולכן, כל קורבן שאתה מביא, אתה קוראת ברית עם הקדוש ברוך הוא. אתה לא קוראת ברית חס ושלום שהולכת להסתיים בריקבון. אתה קוראת ברית לעולם. אתה רוצה להתחבר לעולמות העליונים, לעולם הנצחי. ולכן, על כל קורבנך תקריב מלח. לא שעור, כי שעור מהו? גאווה. אתה לא מביא קורבן מתוך גאווה. רק מתוך ענווה. לכן גם שעור לא נכנס. ודבש שמסמל סוף ריקבון, בוודאי שלא נכנס. מה כן נכנס? המלח. המלח שמשמר. המלח שהוא ברית עולם. שנזכה גם אנחנו לקרות ברית עם הקדוש ברוך הוא, ברית עולם, וכל הפעולות שאנחנו עושים יהיו סמל להתחלה חדשה ועלייה והתעלות לאותה ברית עולם.